שלום וברכה, שלום הרב עדן.
שלום למאזינים, שלום הרב אמנון.
פרשת חוקת פותחת בפרשת פרה אדומה. ואפשר לומר שהדוגמה בכל התורה כולה לחוק, לדבר שאין בו טעם, זה פרה אדומה, ככה בתודעה של עם ישראל. זאת הפרשה שהכי הרבה נאמר עליה שחוקה חקקתי, גזרה גזרתי. וקשה לנו לכאורה להבין את כל הסיפור של טומאת מת על ידי שריפת פרה אדומה, מה כל הרעיון הזה. על זה כבר אמר שלמה, ככה דרשו חז"ל את הפסוק, אמרתי איך קמה והיא רחוקה ממני. ואף על פי כן, אני גם אמרתי איך קמה, ואולי בכל זאת תקרב אולינו קצת את הפרשה הזאת.
את הרחוקה.
כן.
אני הייתי מעוניין ברשותך הרבה מאוד, לתקן אולי מילה אחת במה שאתה אמרת. אני חושב שיש הבדל בתורה בין חוק לחוקה. חוק בכל מקום זה מנת מזון קצובה. הטריפני לחם חוקי. שם שם לו חוק ומשפט, כשהם מקבלים מים, כלומר כמה כל אחד יקבל. כן? כלומר, מה תהיה כמות המים? כי חוק לכהנים מת פרו ואכלו את חוקם אשר נתן להם, כי חוקך וחוק בניך היא, כלומר, מה שהכהנים מקבלים. חוקה, לעקוב בתורה אחרי חוקה, זה קצת יותר משובח. רש"י אומר שחוקה זה דבר שאין בו טעם. אני לא ירדתי לסוף דעתו הרחבה של רש"י, בגלל שאם אנחנו נסתכל, אנחנו נראה למשל שכל מצוות העריות, שאני חושב שיש בהן טעם ברור, הם כולם נקראו חוקה, כן? ושמרתם את חוקותיי ולא תלכו בחוקות הגוי, הם כולם נקראו חוקה, כל החגים נקראו חוקה. מה, חג המצות, חג השבועות וחג הסוכות, אלה חגים של באמצעם, יש להם תאבים שאנחנו כל כך אוהבים אותם, דברים בעלי טעם, והם כולם נקראו חוקה. אם ניקח למשל את כל הפסוקים בחגים, אם אני לוקח בפרשת המועדות, אז בכל מקום נזכר חוקת עולם לדורותיכם בכל מושבותיכם. כן, וקראתם בעצם היום הזה מקרא קודש יהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו, חוקת עולם בכל מושבותיכם לדורותיכם. אם אני לוקח, הדבר הזה נאמר בכל החגים, נאמר שהם חוקה. אני מנסה לעקוב אחרי המושג חוקה בתורה, ונראה לי שאנחנו מדברים על ענייני קדושה שאינם במקדש. כלומר, החגים, יש כמובן חלק גדול מן החגים, שזה במקדש, העלייה לרגל, אבל זה לא רק. בסוכות תשבו שבעת ימים, זה כל אחד בסוכתו שלו, בכל מקום. כל הזה שצריכים לשמור את ימי המועד, זה כל אחד במקומו. כמובן, כל פרשת עריות, היא נזכרת בפרשת קדושים. הפרשה מתחילה, קדושים תהיו כי קדוש אני, ומסתיימת, והייתם לי קדושים כי קדוש אני השם אלוהיכם, וזה נאמר כסיכום לכל ענייני עריות, שאנחנו נהיה קדושים ולא נגלה עריות, זוהי קדושה שאיננה במקדש. בואו ניקח דבר אחר, את חוקותיי תשמרו, בהמתך לא תרביע כלאיים, סדך לא תזרע כלאיים ובגד כלאיים, שעטנז לא יעלה עליך, בואו נדבר, נתחיל אולי מהשעטנז. מה המשמעות של חוקה? יש לנו כאן משהו קדוש, האיסור, שעטנז מותר רק בבגדי קדושה, בבגדי הכהנים, שם מותר שעטנז, כלומר צמר ופשתים יחדיו, ציצית שדומה לבגדי כהונה, צמר ופשתים יחדיו, אותו דבר כל ענייני כלאיים, אני מזכיר, לא תזרק רבך כלאיים, פן תקדש המלאה הזרע אשר תזרע, זה משום קדושה מחוץ למקדש. אני רוצה את כל בוא נגיד, זה כל מה שאמרתי לפני שאני מתחיל לדבר, אני רוצה להגיד משהו. עכשיו, בוא נלך לפרשה שלנו, מה זה אמרתי, איך קמה והיא רחוקה ממני. מצוות פרה אדומה בהמבה מאוד דינים, מזכירה קורבנות, יש לנו כל מיני מחלוקות תנאים, בשאלה אם לומדים אותם מקורבן או לא לומדים אותם מקורבן, מסכת פרה, בסדר תיארות מלאה מזה. ובאמת אנחנו מוצאים כאן הדבר נראה ממש כמו קורבן. בוא תראה מה עושים פה, כמו בקורבנות הפנימיים. כן, לוקחים את הדם והיזה ולקח לזה הכהן מדמה והיזה אל נוכח פני אוהל מועד מדמה 7 פעמים. זה ממש כמו קורבן. אבל זה בחוץ. עושים את זה מחוץ למחנה, משהו שהוא מעין קורבן, כאילו קורבן הוא לא קורבן, בכמה דברים הוא דומה לקורבן, הוא מחוץ למחנה, מזים את אדם נוכח פני אוהל מועד, וזה בחוץ, זה נראה ממש כמו שחוטי חוץ, שהתורה אסרה אותה מכל וחום, וכאן הגויים לא אגיב לנו, אתם מדברים על כך שאתם מקריבים רק במקום אחד קורבן? אתם יוצאים נגד הגויים שהם נגדנו, שאנחנו מקימים מזבחות על הערים הרמים ועל הגבעות ותחת כל עץ רענן, הנה גם אתם מקריבים בחוץ, יש לכם קורבן בחוץ, כמה אלים יש לכם? מי זה האל שאתם מקריבים לו כאן בחוץ? כמובן הגויים אומרים, יש בדבר הזה בפרה אדומה משהו קשה מאוד שאנחנו צריכים להבין אותו, אבל כשאנחנו מדברים על הצורך לטהר את המת, הוא יעשה בחוץ, הוא לא יכול לעשות במקדש. ולכן הדבר הזה כולו נעשה בחוץ, הוא כאילו קורבן, הוא לא קורבן. יש לנו גם דבר דומה, אם נשווה, בואו נגיד, הפרה האדומה היא מן הסתם אימה של העגלה הערופה. גם שם זה כאילו קורבן, זה לא קורבן בגלל האמירה שהקדוש ברוך הוא אומר, אני לא אקבל קורבן. על שפיכות דמים, יש לנו אמירה כזאת, אנחנו צריכים לדון אבל אין לנו זמן לזה, גם על השעיר להזזל, מה בדיוק קורה שם, זה קורבן או זה לא קורבן? ואני רק אגיד במילה אחת ולא יותר, שלעניות דעתי השעיר להזזל הוא קורבן חטאת, והכהן סומך את ידיו עליו, ומתוודה עליו, את כל הבנות בני ישראל, אבל אי אפשר להקריב אותו, כיוון ש... זה על מזיד והקורבנות שלנו חוץ מדברים חריגים. אין לנו חטאת על מזיד. החטאון שלנו הם על שוגג, אני לא מדבר על קורבן עולה ויורד שזה משהו מיוחד, החטאון על שוגג, ולכן הוא סומך את ידיו ומתוודה, אבל מוצאים אותו מחוץ למחנה, כמו קורבנות שאי אפשר להקריב אותם, יריעת שיסתאב או כל מיני דברים אחרים. וכאן כיוון שאנחנו עוסקים בתומעה, יש משהו דומה לקורבן, והתורה מזהירה זה לא קורבן. ולכן כשאומות העולם מונים אותנו על זה ואומרים לנו, גם לכם יש כל מיני אלים ובכל מיני מקומות. זאת חוקת התורה.
אז אולי ניתן להוסיף רק לסיום דבריך, שאולי זה הסבר מדוע הפרה צריכה להיות דווקא אדומה. האדום הוא תמיד סימן, תקוות חוט השני, יש כאן איזשהו סימן שאומר זה קורבן, אבל זה לא קורבן באמת, יש פה חריג, מה שנקרא נקודה אדומה.
אז... יש כאן נקודה אדומה, הדוגמה של תקוות חוט השני מעניינת ביותר, נזכיר לכולם, זה נאמר בביתה של רחב הזונה, כאשר מצילים אותה, אני חשבתי תמיד לדומי, שתקוות חוט השני, אני מזכיר שהרי יריחו, כל מה שקרה, קרה בקורבן הפסח, החוט הוא אדום כדי להזכיר לנו את הדם על המזוזות ועל המשקוף, שאומר שזה מי שיהיה שם ינצל, מי שיהיה בתוך הבית הזה ינצל, וגם רחב תינצל. אתה אמרת כאן דבר מעניין להשוות את זה דווקא לפרה אדומה, להגיד, זה לא פרה שגרתית בשום פנים. זה לא פרה שגרתית בדבר הזה, ולכן אנחנו את הדבר הזה מסמנים בצבע אדום, מעניין מאוד.
שבת שלום ומבורך.
שבת שלום, שבת שלום.